שלוש דקות, שלום לכם, בוקר טוב, ובוקר טוב גם ליושב ראש ועדת הכספים, חבר הכנסת הרב משה גפני.
בוקר טוב.
היה ראו ככה יום, יומיים, שלושה אחרי סיום מושב הקיץ, לסכם את המושב, והייתי שואל אותך בצורה הזו, את השאלה הבאה, האם יש קשר בין העובדה שמחקתם את החיוך מהפנים של יאיר לפיד והחברים שלו, מחקתם בעצם לא מעט חוקים שהם חוקקו נגדנו, לבין עלייה של יהדות התורה בסקרים, פתאום רואים 11 מנדטים.
לא יודע, הסקרים לא אומרים לי שום דבר, זה דבר שהוא נכון לרגע זה, מכיוון שאם אנחנו מסתכלים על הסקרים, אז לצערי הרב גם יאיר לפיד עולה. הסקרים לא אומרים דבר, זה בחירות ככל הנראה יהיו עוד זמן רב, ונראה מה שיהיה. אז בכל מקרה, מה שקרה בקדנציה הקודמת, המציאות הייתה שפגעו בציבור החרדי, לקחו קבוצה באוכלוסייה, אין לזה אחבריה בעולם המערבי, לוקחים קבוצה ומקים בה בחקיקה, בהחלטות ממשלה, בנהלים, בכל מיני אפשרויות שלטוניות שקיימות, ואין תחום מתחומי חייו של האזרח החרדי, משפחתו, היישוב שהוא גר בו, המוסד שהילדים שלו לומדים בהם, פגעו בכל הדברים האלה, ואני מקווה שאנחנו את כל הדבר הזה, אנחנו החזרנו חזרה אחורנית תרם הקדנציה הרעה הזאת, ואני לא אוהב להשתמש בעניין במשפט הזה, שמחקנו את החיוך מפניו של יאיר לפיד.
זו התחושה, כל אדם חרדי חושב על זה, פגעו בנו.
אני מסכים, אני לא מתווכח על העניין הזה, אני רק אומר שמבחינת המינוחים, אני נזהר בתקשורת מלומר את הדבר הזה, אני יותר משתדל לומר לגופו של עניין, ולגופו של עניין הוא עשה נזק גדול, ואני מקווה שאנחנו תיקנו את זה.
היו לכם שיחות לאחרונה? הוא בא לומר לך למה אתה הורס את מה שעשיתי? או אתם טועים? אני צודק?
אני מנהל איתו שיחות גם בזמן שהוא היה שר האוצר, והוא עשה לנו נזק גדול. אני בכלל מנהל שיחות בכנסת, אני נשלחתי לשם לדבר גם עם כאלה שאינם שייכים אלינו, נלחמים נגדנו, אנטי דתיים מובהקים, אני מדבר איתם, אני דיברתי איתו גם לאחרונה. ואני הזכרתי לו שיחה שהייתה לנו, בעצם אפילו הוא הזכיר לי, שיחה שהייתה לנו בתחילת הקדנציה שלו, כשהוא התחיל עם הגזרות והחקיקות השונות נגדנו, אמרתי לו, אז אתה תתחרט על זה. זהו, וזה נכון, אני חושב שיש בו, מבחינתו האישית, שהוא רוצה כנראה להתקדם, הוא מבין שלמלחמה כזאת נגד הציבור החרדי בסופו של דבר לא מועילה, לא לו ולא למדינה ולא להתקדם לאיזשהו מקום. ואין ויכוח אגב ביהדות התורה, אנחנו איתו לא נשב בקואליציה. המציאות של מה שהוא מייצג והוא אין לו עקבות ברגע שהוא רוצה להתקדם, ברגע שהוא רוצה לעשות משהו שהוא לטובתו האישית, הוא לא תהיה לו עקבה בניגוד לאחרים שהם יש להם עקבות, יש להם קווים
אדומים
כאשר הולכים נגד ציבורים שונים בישראל.
הרב גפני, אתה רואה את הסקרים. הם מעניקים ליאיר לפיד מספרים יפים סביב ה-20 מנדטים.
נכון.
כלומר, שבכל ממשלה פוטנציאלית ייתכן מאוד והוא יהיה מרכיב חשוב ממנה. לא, אני צריך לקחת את זה בחשבון.
אני אמרתי בתחילה, לא צריך להסתכל על הסקרים. זה לא נוגע בכלל לעניין הזה של החלטה אסטרטגית, האם הולכים או לא הולכים איתו. בכל מקרה אפשר, גם על פי הסקרים שעליהם אתה מדבר, אפשר להקים קואליציה, דוגמת הקואליציה שקיימת היום. הוא לא חייב והוא לא צריך להיות בקואליציה כזאת. אפשר להרכיב קואליציה בלעדיו, להפך, עוד קואליציה יותר גדולה מבחינת המנדטים, וזה אסור לדבר על זה, בגלל שזה פשוט הסקרים, הם לא דבר נכון. הם יכולים להעיד על מגמה, גם כן בקושי, לפעמים גם זה לא. ולכן אני לא מתבשם מהסקרים, אפילו שאני כאיש יהדות התורה הייתי צריך להיות שמח עם סקר כזה, אבל אני יודע שהחיים הם שונים מאשר הסקרים.
טוב, מי יודע, נחכה עוד הרבה זמן לבחירות, אתה אומר. אני רוצה כמה שאלות כלכליות בעיקרון שלהם. אנחנו אחרי כל השינוי חוקים, נכנסים עוד מעט למושב חורף, בעוד חודשיים, שלושה, לתוך תהליך של משהו חדש. עד עכשיו מחקתם חוקים, עכשיו צריך להתחיל ליזום דברים, כמו הדיור למשל, זה הולך להיות הנושא הבוהר, שלך כיושב ראש ועדת כספים, כי הנושא הזה עושה רושם עם כל האמירות והצהרות, גם של שר האוצר, גם של כולם, לא הגענו לשום מקום שיכול לומר, המחירים יורדים לכל המגזרים.
נכון, אני במשך שנים רבות שאני נמצא בכנסת, הנושא של הדיור הפך להיות, או שהוא קיים מבחינת הדבר הראשון שצריך לדאוג, כאשר אנחנו מדברים בנושא כלכלי, שר האוצר הנוכחי, משה כחלון, גם לקח את זה כ נושא הדגל שלו, להוזיל את מחירי הדירות, הוא עושה כל מאמץ על מנת שזה יקרה. לצערי הרב זה עדיין לא קורה, זה כנראה תהליך ארוך, שאני מקווה שבסופו של דבר זה אכן יקרה. זה לא רק יושב ראש ועדת הכספים, שכמובן חקיקה רבה שמקודמת בעניין הזה מגיעה לוועדה, אבל זה נושא של כולנו, של כולנו הכוונה של כל חברי סיעת יהדות התורה, ושל מפלגות אחרות, בראש ובראשונה של שר האוצר. אנחנו נותנים יד לכל מהלך, שהמהלך הזה אכן יוזיל מחירים, אבל ממשלת ישראל, ממשלות ישראל, יצאו מכל העניין של הדיור כבר לפני שנים רבות, אפשר לומר אפילו 15 שנה. בעבר ממשלת ישראל הייתה מעורבת בעניין של רכישת דירה על ידי זוגות צעירים או על ידי כאלה שזכאים לסיוע של המדינה ברכישת דירה. היא ביטלה את מענקי המקום, היא ביטלה את המשכנתאות המסובסדות, היא יצאה מכל העניין הזה כאילו מדובר רק בשוק חופשי והמדינה לא מתערבת. כאילו מי שיש לו את היכולת לקנות דירה במגדלי הקירוב טוב, ומי שרוצה לקנות דירה באופקים, אז זה כבר הופך להיות דבר שהוא יתמודד איתו לבד. ואותו דבר גם כאלה שרוכשים דירות זולות על מנת שיוכלו, שיהיה להם קורת גג. זה שהממשלה יצאה מהעניין גרם לנזק בל יתואר שעכשיו אנחנו סובלים אותו. אנחנו סובלים אותו כבר שנים רבות כתוצאה מזה שהממשלה
יצאה. אתה יכול להצביע מי אשם בכך?
כל הממשלות. כל הממשלות, היה תהליך שבו רצו לחסוך כסף ורצו שהקופה של המדינה תהיה קופה יותר עשירה ושיוכלו יותר להחזיר חובות מה שממשלת ישראל או מדינת ישראל חייבת, ובינתיים פגעו בזוגות צעירים, פגעו במשפחות שאין להם את היכולת העצמית לרכוש דירה לבד. המדינה יצאה מעניין, זה היה תהליך ארוך, אני יכול להביא לך דברים שאני אמרתי אז, לא היום, לפני 10-15 שנה. אגב, משרד האוצר עשה את זה בנושאים נוספים שלא כל כך פגעו בכל המוטיב הכלכלי של הציבורים של מעמד הביניים במדינת ישראל ומעמד הביניים ומטה, אבל הם עשו את זה בעוד דברים. המדינה יצאה לאט לאט מכל מיני מטלות שהיו להם בעבר, והיא הפקירה את האזרחים לגורלם בנושא של הדיור. זה דבר חמור.
יש לך בכותרת של הדברים, אבל את הפתרון, את אותו פתרון שכל אחד מייחל לו. בוא נראה איך
הוא... הפתרון הוא תהליך ארוך וסבלני. קודם כל צריך להוציא את היצע הקרקעות, כדי שהיצע הדירות יגדל. זה הדבר הראשון שצריך לעשות. ברגע שיש היצע גדול של דירות, ממילא המחירים אמורים לרדת. המדינה צריכה להיכנס יותר לעניין. בנק ישראל לא יכול עם האג'נדה שלו לבוא ולהגיד כל הזמן שאסור שמחירי הדירות ירדו, מכיוון שאז המשק הפיננסי במדינת ישראל ייפגע, כלומר הבנקים. ובוויכוח, אגב זה ויכוח נכון, בנק ישראל דואג לבנקים, לשוק הפיננסי, ואני לא מתעלם מהעניין הזה. ואנחנו בכנסת, אנחנו דואגים יותר לאלה שצריכים לקנות דירה. בוויכוח הזה, האיזון הוא עד היום נוטה יותר לטובת בנק ישראל. דיברתי עם נגידת בנק ישראל, נפגשתי איתה לאחרונה.
אתה לא חושב שפקידי משרד השיכון הם אלה שפשוט ישנים, נרדמו בשמירה ולא מקבלים?
משרד השיכון, שוב, מאותה סיבה, כלפי משרדים אחרים הפכו להיות כינור שני בכל העניין. אותו דבר כמו שהביטוח הלאומי הפך להיות כינור שני בכל הסיוע של הקצבאות וכל מה שנלווה לעניין הזה. משרד האוצר כבר לפני 8 שנים, 10 שנים אילאים את הביטוח הלאומי, הפך את משרד השיכון למשרד משני בחשיבותו, כמו שהוא הפך את כל המשרדים האחרים למשנים בחשיבותם, בגלל שכאשר יש לך קיצוץ בתקציב שלך, אתה משרד ממשלתי, אתה הופך להיות כינור שני. ברגע שבא משרד השיכון ואומר מקצועית צריך לסייע לזוגות צעירים, אומר משרד האוצר אין לי כסף, ובזה תם הוויכוח.
אוקיי, תגיד, יש כסף באוצר?
כן.
הרבה?
יש כסף, אנחנו מדינה עשירה ברוך השם, אנחנו מדינה שבה יש משק חזק, אנחנו מדינה שדירוג האשראי שלנו הוא מהגבוהים ביותר בעולם, אנחנו מדינה אגב שהפכנו להיות מיני מעצמה של גז, שגם זה לא היה בעבר. תהליך שלם
אז אם יש כסף, אתה תסביר לי הרב גפני, אם יש כסף
אחוז האבטלה, תן לי רק לסיים, אחוז האבטלה נמצא היום באחוז מהנמוכים ביותר שהיו אי פעם במדינת ישראל. בא משרד האוצר ואומר בדיוק הפוך, הנה אתם רואים המדיניות שלי של להוציא את הדיור מהעניין ולהוציא למשל את האחיות בבתי הספר שאז הם הפריטו את זה, והיום אין בכלל אחות שמטפלת בילדים בבית הספר, שזה כמובן פוגע בשכבות החלשות ובמעמד הביניים, שלא הולכים לקחת אחות לבד כמו שמשפחה עשירה עושה. והם אומרים, אתם רואים, כתוצאה מזה אנחנו משק חזק, ולכן אנחנו צריכים להמשיך ולהחזיק את המשק בצורה כזאת, את התקציב בצורה כזאת, שהוא יהיה מאוזן, ולא להוציא כספים לצרכים חברתיים כמו הנושא של הדיור. והוויכוח הזה נמשך כבר על פני שנים, ולכן כשאתה שואל אותי אם יש כסף, טוען משרד האוצר, בזכותנו יש כסף.
אז כשיש כסף, בא לו סעיף קטן בחוק ההסדרים, שעומת יגיע אליך לוועדת הכספים, שבעצם מטיל מס על כל אחד ואחד מאיתנו, מס מוזר מאוד על ביטוחי הבריאות המשלימים, ביטוחי הבריאות הפרטיים, וכל זה רק כדי להגדיל את סל התרופות. נשמע לך הגיוני?
שמה?
מכיר את הסעיף? יש סעיף בחוק ההסדרים, חוק המחזור נדמה לי קוראים לו, סעיף המחזור, שנועד להטיל מס על ביטוחי הבריאות המשלימים והפרטיים שכל אחד ואחד מאיתנו משלם, כדי לממן את ההגדלה של סל הבריאות שעליה הכריזו שרי האוצר והבריאות לא מזמן.
אני לא רוצה לדבר על חוק ההסדרים, שעדיין אנחנו לא יודעים בפועל מה הממשלה הולכת לעשות איתו, מה הממשלה הולכת לאשר מתוכו ומה היא הולכת לדחות. לאחר מכן זה מגיע לכנסת, לאחר שהממשלה מסננת, אם היא תסנן חלקים מחוק ההסדרים, לאחר מכן זה מגיע לכנסת, ובכנסת זה עובר תהליך סינון נוסף, גם יושב ראש הכנסת, גם היועץ המשפטי, גם ראשי הוועדות, אני בתוכם, אנחנו נצטרך לראות מה אנחנו מתקדמים ומה אנחנו מפצלים, ורק לאחר מכן יתחיל הדיון. אין ספק שבכל הנושאים החברתיים, הכנסת היום מאוד חברתית, ועדת הכספים היא מאוד חברתית. בדברים החברתיים, אם הממשלה תרצה לפגוע בחוק ההסדרים, יהיה לה מאוד קשה, ויצטרכו לשכנע את חברי הוועדה ואת יושב ראש הוועדה, האם לעשות את זה כן או לא. ספציפית, אני לא רוצה להתייחס לסעיף כזה או אחר, אני לא חושב שזה אחראי מצידי.
מדוע?
מכיוון שזה צריך, אמרתי, זה צריך להגיע, לעבור את כל התהליכים. אני לא רוצה להתחיל היום במאבק שהוא מאבק עקר, יכול להיות שאין בזה צורך. כשזה יגיע באופן מעשי לחקיקה ונצטרך להתחיל לדון בחוק עצמו ולהעביר אותו לקריאה שנייה ושלישית, אז יתקיים הדיון.
טוב, אתה חושב שבתקופה הזו אנחנו נמצאים בתוך איזשהו מאבק שלא היה בעבר, הליבה, ישיבות תיכוניות שפתאום צצות להם, משהו שלא היה בעבר?
בדיוק מה שהיה בעבר יש היום. נכון שהיום יש דברים חדשים שהם חמורים מאוד, האמצעים הטכנולוגיים ודברים ש קוראים גם המספר הגדול ברוך השם של הציבור החרדי, שיוצרים גם שוליים מאוד רחבים שבעבר הם היו יותר צרים. כל הדברים האלה, מעבר לעניין הזה אין שום שינוי, אין דבר שבו אני הייתי צריך כנציג ציבור להיאבק בעבר, אני לא נאבק עליו היום. דברים שהייתי צריך בעבר לעשות אותם בשקט, גם היום אני צריך לעשות אותם בשקט. אין שינוי בעניין הזה, אפילו לא כמלוא הנימה.
ככה פשוט.
פשוט לגמרי. אני הייתי בכנסת כבר 27 שנים, עם רוטציות באמצע. אני יודע בדיוק מה אמרו לי להיאבק, מה אמרו לי לעשות בשקט. ואותו דבר היום. זה בדיוק מה שעשיתי בעבר, בדיוק אני עושה היום. יותר מזה, אני חושב שהיום גם ההצלחות הן יותר גדולות מאשר בעבר, אבל זה כבר נתון לוויכוח. בכל מקרה, אני וחבריי ואני לא שינינו מדרכנו אפילו לא במילימטר. אני חושב שאנחנו נלחמים על השקפת התורה בדיוק כמו שבעבר, אנחנו עושים דברים בשקט בדיוק כמו שבעבר, וההוראות היו ברורות וחד משמעיות, והם היום אותו דבר.
יושב ראש ועדת הכספים חבר הכנסת הרב משה גפני, תודה רבה, בוקר טוב.
בוקר טוב, תודה רבה לכם.
תודה. פרסומת